רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים החדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל. את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוצי החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש.
בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכי.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה, כדי להיות חכמי. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר, 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
טוב, שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. גיל בנסיעת עסקים ואני נקראתי לדגל למלא את מקומו. מבחינתי אלו נעליים גדולות למלא, בעיקר לאור העובדה שגיל הוא המנכ"ל המיתולוגי שלי. שמי דני תימור ואני מנהל את פודקאסט ישראל מדיה בעם, מפיקה את תוכניות עושים היסטוריה ודברים נוספים. ואני אתחיל כפי שגיל תמיד פותח, אז יש לי את הכבוד והעונג לארח את אבי ארטמן, מנכ"ל סטארקום סיסטמס, העוסקת בפיתוח ובניהול מערכות למעקב וניהול ציי רכב, מכולות, מפתחת מנעולים אלקטרוניים ייחודיים למכולות, מערכות ניהול נוכחות של עובדים ועוד ועוד. בעברו הקים וניהל אבי את מוביטל, חברה שפיתחה מערכת לאיתור רכבים וניהול ציי רכב, חברה אותה מכר לאחר כ3 שנים לפלאפון. אבי בן 59, נשוי ואב לשלושה, ועוסק במגוון רחב של ענפי ספורט אקסטרים, לצד ניהול אתר מאמרים פעיל סביב טיסת טיולים והיסטוריה בשם הבטן. שלום אבי.
שלום שלום.
אני חושב שאחרי ההקדמה כזאת אפשר ללכת הביתה.
כן, לא נותר כלום מה להגיד.
כן, טוב, אני מבין שיש לך נטייה לעקוב אחרי חפצים נעים.
זהו, העניין של לעקוב זה... זה יותר בקטע של ג'יימס בונד, זאת אומרת שמדברים על מערכות לניהול או מעקב רכבים, מה שנתפס זה הקטע של העקיבה, זאת אומרת רואים נקודה על המפה, עושה בלינק בלינק, ואחר כך היא מתפוצצת ונעלמת מהמפה. הקטע של ה-GPS הוא הקטע אחד מהפחות חשובים, זאת אומרת כשמדברים על מעקב, וזה לא משנה אם זה רכב או מכולה או מעקב אחר בן אדם, יש מכלול אדיר של דברים שאנחנו מנטרים, כן? זאת אומרת, מנטרים ברכב את המהירות, מנטרים ברכב אם הוא הגיע ללקוח בזמן או לא הגיע ללקוח בזמן, מנטרים ברכב את לחץ השמן או את חום המנוע, מנטרים ברכב את ההתנהגות של הנהג, זאת אומרת, אם נהג מתנהג בצורה קיצונית, לחיצה רבה על הבלמים או פניות חדות במהירויות גבוהות, את כל זה מנטרים, ומה שמדווחים זה את הדוויישן ממה שאנחנו רוצים לראות. זאת אומרת, אם המשאית מגיעה בזמן ללקוח, זה לא מעניין. אם יש חריגה, את החריגה הזאת אנחנו מציפים. אז הקטע של לעקוב אחרי דברים, אנחנו עוקבים אחרי הדיוויישנים, אחרי החריגות, זה כן.
מה שמאוד עניין אותי כשעשינו את התחקיר, זה כל תחום המכולות. א', כי עסקנו בו באחד מהפרקים של עושים היסטוריה, וזה תחום מרתק לכשעצמו. אני אשמח שתיתן לנו קצת רקע על השילוח הימי, עם כמה שאתה יכול, ואיפה אתם משתלבים שם.
כן, א', אני חייב להודות, שמעתי את הפרק הזה על המחולות, מרתק.
זה מה שקוראים פלאג עצמי.
כן, יש לכם בהחלט פודקאסטים מרתקים, ואני עוקב אחריכם די מזמן. כל הקטע של המחולות אצלנו התחיל ב-2008, זאת אומרת, ב-2008, עד 2008 החברה הייתה חברה של מוצר אחד, של ההליו, של המערכות לניטור רכבים, שנדבר על זה אני מעריך בהמשך. ב-2008 התחילו להיכנס לשוק הרבה מאוד שחקנים, סינים, שהורידו את המחיר של המוצר, והייתה לי תחושה שבאיזשהו מקום המוצר הזה ייכנס בתוך הרכב בילדין. זאת אומרת, הייתה לי תחושה של ריח שזה סוף החיים של המוצר, מה שלא קרה מאז, ואז התחלנו לחפש שווקים אחרים, איך אנחנו יכולים לנצל את הטכנולוגיה ואת הניסיון שלנו. ואחד השווקים הראשונים שעלה על הפרק זה היה עולם המחולות, כן? עולם המחולות מאז ועד היום כמעט כולו מתנהל לא בצורה אלקטרונית. זאת אומרת, אתה יודע על המחולה שהגיעה רק אחרי שהגיעה, אתה יודע על המחולה שיצא רק אחרי שהגיעה לצד השני. זאת אומרת, אם המחולה נשכחה בנמל או לא נאספה מנמל אחר שהיא אמורה לאסף, אתה לא תדע את זה עד סוף המסע, כן? זה בעיה אחת. בעיה שנייה, בחלק מהמחולות מאוד מאוד דרמטי לדעת את הלחות בתוך המחולה ואת הטמפרטורה של המחולה. עכשיו, חלק מהמחולות האלה מנטרים, צריכים לנטר את הטמפרטורות, אם זה בנמל או אם זה בנסיעה עצמה. ואם אין לך את הניטור הזה, אז זה יכול לפגוע, אם זה בסחורה שזה פירות או מוצרים כאלה, או בדברים הרבה יותר דרמטיים, זה בהובלה של תרופות. זאת אומרת, בתרופות, שם זה יכול לקלקל את התרופה עצמה. הדבר הראשון שהתבקש שנעשה, זה פשוט לעבוד על המחולות המקוררות, כי הן היותר רגישות. והדבר הראשון שהתבקש לעשות, זה להתחבר למעבד של המקרר. וזה באמת מה שעשינו. זאת אומרת, המוצר הראשון שעשינו, זה היה מוצר שהתחבר למעבד של קרייר. קרייר היא פחות או יותר מחזיקה 80% משוק המחולות המקוררות. הרצנו איתם פיילוט, הפיילוט עצם נכלל, וכשרצינו להפוך את זה למשהו עסקי, אז הבנו שזה לא ילך. זאת אומרת, הם לא אישרו את זה לעסקי, הם אישרו את זה בפיילוט. אני מדבר מ-2008 או 9 כמעט עד היום. זאת אומרת, עד היום זה עדיין בפיילוט אצלם.
זאת אומרת, אתם הקדמתם את עולם ה-IoT לפני שקראו לזה
IoT. בדיוק. ואז אנחנו פיתחנו את המשפחה, שנקראת עד היום משפחת הטטיס, היא משפחה שהיא סטנדלון, זאת אומרת, היא לא מתחברת לשום דבר במחולה, ההתקנה שלה היא התקנה מהירה, זאת אומרת, פותחים את הדלת, מצמידים את זה, סוגרים את הדלת, בזה נגמר הסיפור. הטטיסר, שהוא נועד לעולם הריפרים, הוא מנטר מעבר למיקום, כמו שאמרתי שזה חשוב, הוא מנטר פתיחת דלת, הוא מנטר שוק, הוא מנטר טמפרטורה, והוא מנטר לחות, כן? והחלק השני, הצד השני של המשפחה זה הטטיס הרגיל, שהטטיס הרגיל הוא נועד למחולות רגילות, לא מקוררות, וגם הוא אותו דבר, מנטר שוק, מנטר אור, זאת אומרת, חלק מהמחולות, לפרוץ אליהם פשוט עושים חור בגג, ואז יש לנו יכולת לנטר, שכשהדלת סגורה ונכנס אור, אנחנו מטריעים על זה. מי משתמש בנו? אז יש לנו ככה, יש לנו מספר סוגי לקוחות. סוג לקוחות אחד זה הם לקוחות קצה. זאת אומרת, לקוחות שמובילים סחורה בקירור, פירות, תרופות וכן הלאה. סוג אחר של לקוחות זה אופרטורים, כן? זאת אומרת, יש לנו פה בארץ, למשל, חברה מאוד מאוד מעניינת, שהיא נותנת שירותי ניטור למחולות, כן? חברה טובה.
זאת אומרת, אתם לא עובדים עם המשלחים באופן ישיר, עם המילים.
בוא נאמר, אין לנו שום מוצר שאנחנו עובדים עם כמעט לקוח קצה. לרוב אנחנו עובדים עם תווך, אם זה אופרטור מקומי, או אם זה אותה חברה שהזכרתי, קונגארד, שהיא נותנת שירותים לכל מיני לקוחות גדולים פה בארץ, ולקוחות בחול, כן? ואז אנחנו עומדים מולם, הם יודעים לקחת את המוצר שלנו, הם יודעים לקנפג אותו, הם יודעים לתת את השירות ללקוח קצה. חלק מהפעמים כשהם מגיעים אלינו לקוחות שרוצים לתת שירות, שרוצים שירות, אנחנו מפנים אותם ישירות אליהם, כן? עכשיו, במקביל, יש גם חברות גדולות, שאני לא יכול להזכיר את שמם, כי כרגע אנחנו בתהליכים, אבל אחד מחברות הרכב הגדולות ביותר בעולם, כן? שבמקרה קניתי ממנה רכב.
כן.
אז כרגע איתנו במגעים על שני הטטיסים, שני סוגי הטטיסים, בשביל לנטר את כל הסחורה שלה, כן? ומדובר שם על עשרות אלפי יחידות קצה, שאנחנו מעריכים שהתחילו לראות אותם ב-2018.
בואו נרגע ננסה לצייר למאזינים את התמונה המלאה מהבחינה הזאת. אנחנו מדברים על דיווייס שמתחבר
לדלת.
לטובת העניין הזה.
במקרה הזה, כן.
ומדבר עם?
אוקיי. המוצר מתחבר לדלת. מהרגע שהתחבר לדלת, הוא משדר לרשת הסלולרית.
אוקיי.
ותכף אני אחריג את זה. מהרשת הסלולרית זה עולה לאפליקציה, שהיא אפליקציית אינטרנט, שאתה יכול להיכנס דרך המחשב ולראות איכן המחולה ולקבל את כל ההתראות, להגדיר קודם כל איזה התראות מעניינות אותך, כי שוב פעם לא מעניין אותך לראות בכל נקודת זמן איפה המחולה, אלא מעניין אותך לקבל את הדיוויישן, זאת אומרת מעניין אותך לקבל טמפרטורה עלתה, ירדה, לא מעניין אותך אם הדלת נפתחה, אלא אם הדלת נפתחה במקום שלא אמור להיפתח, מעניין אותך לא כל מכה שהיא קיבלה, אלא מכה שיכולה לעשות נזק לסחורה. אז יש אפליקציה באינטרנט שאתה מגדיר את כל ההתראות שאתה רוצה להגדיר. אתה מגדיר לאן אתה רוצה שההתראות האלה יגיעו. חלק מההתראות אתה אומר, מעניין אותי לקבל דוח שבועי או דוח חודשי. חלק מההתראות שדורשות תגובה מיידית, כן, פתיחת דלת במקום אסור, אתה מגדיר שזה יגיע לנייד שלך, ואז אתה פועל מיידית. יש לנו גם אפליקציה בנייד. אני מעריך היום שחלק גדול מהלקוחות משתמש באפליקציה בנייד, אם זה באנדרואיד או אם זה באפל. אני אומר שבעתיד רוב האפליקציה היא תהיה רק בנייד, כי זה...
כן,
אין עניין לעמוד מול מסך ולראות את המחולה. אז זה הנגזרת הראשונה. הנגזרת השנייה זה כל הדוחות. זאת אומרת, דוחות אחת לחודש, המערכת מייצרת, דוחות של קילומטרים, דוחות של חריגות, דוחות של התרות, כל אחד מרכיב את הסט דוחות ש... מייעל את הארגון שלו, מייטב את כל הארגון שלו.
אני מבין את איך עוקבים אחרי מסעיות, אבל איך עוקבים אחרי מחולה באמצע האוקיינוס הפסיפי, שאני מניח שלא סלקום ולא פלאפון הגיעו לשם עם קליטה, עם אנטנות סלולריות.
אוקיי, אז שאלה טובה. אז בוא נתחיל מהדבר הבסיסי. הגדרתי שכל המערכת שלנו פועלת ברשתות סלולריות, יש לנו גם אפשרות לתת ניטור, הן ברכב, וצריך לדבר על זה, אני מעריך יותר מוכר, והן במחולות, גם במקומות שאין סלולר, יש לנו מערכת שנקראת הייבריד, יש לנו טטיס הייבריד, הליוס הייבריד, שאנחנו משלבים גם תקשורת לוויינית. 90% מהלקוחות לא צריכים את זה, זאת אומרת, 90% מהלקוחות, ברגע שהמחולה נמצאת על האונייה, יש מערכות שיודעות איכן האונייה, ואז לכאורה אתה יכול ליצור רצף של ניטור המחולה, או ניטור המחולה, לא איתור, ניטור המחולה, עד האונייה, אחר כך אתה מנטר את האונייה, ואחר כך אתה מנטר את המחולה מהרגע שהגיע למזה. בלי שום קשר, כן, מכיוון שעל האונייה אין לך הרבה מה לעשות, זאת אומרת, גם כשאתה מקבל מידע, חשוב לדעת אם אתה יכול לעשות משהו, או לא יכול לעשות משהו. מכיוון שעל האונייה אתה לא יכול לעשות כלום, אז רק מה שמעניין אותך זה לדעת אם קרה משהו על האונייה. מה שהמערכות שלנו עושות, זה לא משנה אם זה ברכב, במחולות או גם המנעול, אם הן יוצאות מתשתית הסלולר, הן אוגרות את המידע, וברגע שהן מגיעות לתשתית סלולרית, הן שופכות את המידע. זאת אומרת, אם המחולה נפרצה על האונייה, המידע הזה יישמר. ברגע שהמחולה תגיע לפורט, לנמל בצד השני, הוא יפרוק את כל המידע, ואז תוכל לדעת באיזה נקודה בעולם נפתח הדלת, ואם נגנב או משהו כזה.
בניתם חברה שיש לה נוכחות רב-לאומית. המרכז שלכם, סיפרת לי בשיחה המקדימה, יושב היום בכפר סבא, אבל איך אתם פרוסים?
אוקיי, אנחנו פרוסים היום בכמעט 58 מדינות בעולם, כאשר בכל מדינה יש לנו נציגות, כן? שזה, אנחנו קוראים לזה אופרטור. רוב האופרטורים שלנו הם עדיין בתחום הרכבים, זאת אומרת שנותנים אחד משני סוגי השירותים. סוג שירות אחד הוא הפופולרי, מה שאנחנו מכירים פה בארץ, כמו איתורן או פוינטר, שנותנים שירותים להשבת רכבים גנובים או מניעת גנבות של רכבים, שזה החלק הכי פשוט בכל המערכות האלה. והסוג השני הוא יותר פופולרי בעולם, הוא פחות פופולרי בארץ, זה יותר ניהול ציי רכבים, שזה משהו יותר מורכב, עם הרבה יותר פיצ'רים, עם הרבה יותר דוחות, עם מערכות הרבה יותר מתוחכמות. אז זה חלק גדול מהלקוחות. חלק קטן מהלקוחות, והכוונה שלי בעתיד שזה יהיה הרוב, או להשוות ביניהם, אלה הם לקוחות שאלה הם אופרטורים שמתמחים באחת מהמוצרים שהם לא לרכב. זאת אומרת, מתמחים או במוצר שזה טטיס, למערכות, או בוואטשלוק, שזה אותו מנעול אינטליגנטי שאני מעריך שנדבר עליו בעתיד, או במשפחת הקיילוסים, שכרגע מתחילה לקבל פריחה במערב אירופה, ואז הם עומדים מול לקוחות קצה. זאת אומרת, אנחנו את הלקוחות קצה מכירים מהסיפורים שלהם, כן? רואים מהדיווחים, כן? מכל הדוחות הצלחה שהם מפרסמים.
אז אתם עובדים סך הכל בצינורות שיווק בלתי ישירים, זאת אומרת, לא מול הצרכנים הסופים בכל מקרה.
אנחנו B2B.
B2B, ברור, אבל האתגר שאני רואה פה, ובוא תספר לנו איך אתם מתמודדים עם זה, למעשה אתם עובדים מול מספר שווקים שונים, שלכל אחד יש לו את הצרכ... הפתרון הוא סך הכל פתרון יחסית דומה, מבחינה טכנולוגית, אני מניח עם כל אחד עם עם הבעיות והצרכים שלו, אבל ביום יום אתם עובדים מול שווקים שונים לגמרי, וגם עם תחומים גדולים שונים ומשונים.
כן, בוא נתחיל. כשאתה עובד ברמה בינלאומית, עם טכנולוגיה שיש לה ממשק למשתמש הסופי, ויש בה גם את העניין של מיקום, כמו שהזכרנו, אז יש לך קודם כל מספר אתגרים שאתה מתמודד איתם. זה השפה. אתה רוצה שהאפליקציה שלך תעבוד בכל שפה. זאת אומרת, גם אם הלקוח הוא אותו לקוח, כן? לקוח שהוא אירופאי, אבל הסחורה שלו עוברת מצרפת לגרמניה ולאיטליה ולספרד, אז כל לקוח קצה שלו ירצה לקבל את זה בשפה שלו. זה אתגר אחד, ובאמת האפליקציה שלנו עובדת בכמעט 38 שפות, חלקם ביזריות כמו פפיאמנטו שמדברת רק ב-40, בין היתר כי יש לנו לקוחות בקורסאו ובארובה. הדבר השני זה כל העניין של המפות. אז כשהתחלנו, גוגל מפס עוד לא הייתה קיימת, כן? והיינו בכל פעם אוספים מפות מקומיות ומעלים אותן, ואז בחלק מהמקומות בעולם גם אין את כל הרחובות. אני יכול להגיד היום שבחלק ממפות, חלק מהמקומות בעולם, לנו יש מפות הרבה יותר טובות מאשר גוגל. זאת אומרת, תכף דוגמה, יש לנו לקוח בליבריה, כן? בליבריה, בבירה שלהם לגוגל יש רחוב אחד, ולנו יש מפה עם הרבה יותר פרטים, כי שוב פעם קיבלנו אותם מהלקוח, ואז אתה צריך לעשות התמאה של כל המפות האלה למערכת. אז זה דבר אחד שיש בצד הטכנולוגי. בצד העסקי כמובן של לעבוד עם לקוחות שונים, זה להיות מאותגר עם תרבויות שונות, עם מנהגים שונים, איך נגדיר את זה, עם מוסר כן, שהוא מוסר. קצת שונה, כן? לא כולם מדברים איתך באותו לבל מוסרי, לא לכולם יש את אותם ציפיות, וזה צריך לדעת מאוד מאוד איך להתנהל. זה עבודה מאתגרת.
מה שמעניין שהכנו את התחקיר, זה למדנו שאתם עם סטארקום החלטתם לבחור בנתיב מימון קצת יוצא דופן לחברות קטנות יחסית. הרוב הולכים ומנסים לגייס כסף בין אם דרך אנג'לים וקרנות הון סיכון, ואתם בחרתם להנפיק את עצמכם בבורסה המשנית בלונדון. אז קודם כל, למה? השאלה המרכזית, ואני מניח שיהיו עוד הרבה שאלות אחר כך.
אוקיי, בוא נתחיל. כשבעד 2008 כמעט, 9, לא היינו זקוקים לכסף. זאת אומרת, החברה הייתה מאוד רווחית, והיינו רחוקים מהצורך לכסף. כשב-2008 החלטנו ללכת על מהפך, זאת אומרת, להכניס עוד מוצרים שהם לא לרכב, הבנו שזה ייקח זמן עד שכל הטכנולוגיות האלה ייכנסו לשוק, יוטמעו, ועד שיבצר הדרישה, כן? והבנו שצפויות לנו כמה שנים קשות, ובאמת התחלנו כמו כל החברות הרגילות, להגיע לאנג'לים ולקרנות למיניהם, כאשר מה שהיה לנו ביד באותה תקופה זה את הדברים הבאים. היה לנו חברה רווחית בתחום הרכב, שרובם לא ראו בזה משהו מעניין, והיה לנו את הפנטזיות שלנו בתחום המכולות, סחורות במעבר, ויותר מאוחר גם הגיע המנעול, שאת זה הם לא הבינו. זאת אומרת, ובאמת, כל הקרנות, אם אתה לא נופל בקוביה שלהם, היכולת שלך לגייס כסף במקרה הטוב היא לא קיימת, וחלק מהמקרים הם אפילו פוגעים בך או מעליקים כן. אותך, זה לא נוח. ואז הגיעה הזדמנות היא לא כל כך הגיעה, כי כשהתחלנו לגשש את האפשרות להנפיק את החברה בהם, הבנו שאף חברה ישראלית לא מנפקה בהם 3 שנים עד שהגענו. זאת אומרת, היינו הראשונים אחרי 3 שנים שלא מנפקה שום חברה, בגלל איזה רושם רע של חברה ישראלית
אחרת. בשם פיר טיווי, אם אני זוכר נכון.
לא. החברה האחרת שעשתה נזק לחברות ישראליות, זה היה סיפור של רייכמן.
כן, אמבלייז.
אמבלייז, ואז זה סגר את הדלת לגמרי. ומיד הבאה אחריה היינו אנחנו, 3 שנים לא היה. כשאנחנו הגענו לשוק בלונדון, זאת אומרת, לפני לונדון הייתי עוד בניו יורק, חשבתי להנפיק ב-OTC בניו יורק. בניו יורק ראיתי שזה קצת הולך להיות קשה, בלונדון זה הלך לנו קצת יותר קל, והיה עוד יתרונות שאותי משכו, זה התרבות הבריטית מול התרבות האמריקאית, המרחק היה בשבילי משמעותי, זאת אומרת, לא ראיתי את עצמי פעם בחודש טס לניו יורק, ויש עוד כמה יתרונות בלונדון. עכשיו, חברה בורסאית, יש את היתרון שאתה מגייס כסף, ויש את החיסרון הכי גדול, כן, שיודעים מה אתה, מי אתה, בכל נקודת זמן, אז כשהחברה מצליחה, אז המניה עולה ואין שום בעיות, וקל לגייס כסף. אם אתה לא פוגע בתחזיות, או אם יש לך איזושהי בעיה, אז המניה מתרסקת ללא שום פרופורציה, כן?
כן.
לחלוטין. היום, למשל, זה זמן הכי טוב להשקיע במניות, כי היום אין שום קשר בין שווי המניה לבין לא המחזור של החברה, ולא כלום, כן? ומה שאני כן רואה, אני כן רואה שעכשיו, דווקא בחודשים האחרונים, יש כנראה כמה שיתרו את זה, ומתחילים באמת לגלות עניין. זה חיסרון, עוד יתרון אחד, שזה מכניס לך לדיציפלינה טובה. זאת אומרת, זה שאתה צריך לדווח, וזה שאתה צריך לעמוד בתחזיות, אז זה מכניס לך ללחץ, והלחץ הזה בסופו של דבר מביא תוצאות.
כן, השאלה היא, זאת אומרת, צריך להבין שכשלוקחים חברה להנפקה, למעשה, קודם כל פותחים את הכל.
מתחילים מהדיו דיליג'נס, ברור.
אבל מעבר לזה, אתה מכניס את החברה באמת לסד של התנהלות, אתה מחויב בדרך כלל, בטח חברות שמונפקות בבורסות בארצות הברית, אתה מחויב לסוקס, לעמוד להיות קומפליינט לסוקס, וזה לפעמים ממש, אני מכיר מקרים של חברות שעשו ביי-אוט של המניות שלהם, כדי לצאת מהמסחר.
אין ספק שלנהל חברה בורסאית, זה שכבת מתח שלא קיימת לחברות פרטיות. אני יכול להעיד על עצמי, זאת אומרת, החיים שלי נראו שונה לפני הנפקה, מאשר אחרי הנפקה. זאת אומרת, אחרי הנפקה יש רמת לחץ אחרת לגמרי, רמת מתח אחרת לגמרי, בהחלט כן. אבל אני מוצא את זה מאוד מעניין, זאת אומרת, אם יש מישהו שזקוק או רואה לנכון להנפיק את החברה, צריך לקחת את זה בחשבון, לראות אם הוא מספיק מחושל, אם יש לו מספיק עצבים לזה. עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, לדעת מי הם הדירקטורים שנכנסים. כן? התמזל מזלנו וברחנו בשני דירקטורים מדהימים, זו מילה הכי עדינה לתאר אותם. יש לנו יושב ראש דירקטוריון, בחור אינטליגנט, מבריק, שאני יכול להגיד שאחרי ה-CTO של החברה, הוא התורם הכי גדול לחברה מבחינת ערך. ויש לנו עוד דירקטור אחד גם די חדש, זאת אומרת, הוא כבר כמעט שנה ומשהו, גם אחד מדהים, כן? זאת אומרת, אז זה חשוב לדעת, מי מהדירקטורים שלך, כי זה גם משפיע על תוחלת החיים שלך בבורסה.
חד משמעית. אני חושב שבאופן כללי, אנשים קצת מפחיתים בערך של דירקטורים, ומסתכלים עליהם כמי שמסתכל על החברה מהצד, אבל בחוויה...
אני הייתי כזה, היה לי בהתחלה דירקטור, כן? שהוא היה במקרה הטוב לא מועיל, בחלק מהמקרים הוא היה מזיק. זאת אומרת, לכן אני אומר את זה חד משמעית. אם אתה חברה ציבורית ואין לך דירקטורים טובים, אתה בבעיה מאוד גדולה. זאת אומרת...
אני לוקח את זה אפילו קצת יותר לאקסטרים. אנחנו חברה פרטית, ויש לנו דירקטורים מעצם זה שהשקיעו בנו, ואם יש משהו שאני יכול לתת כטיפ, כמעט לכל מי שחושב על הכיוון הזה, תחשבו שהדירקטורים האלה הם בסופו של יום השותפים שלכם, ותתייחסו לזה ככה. זאת אומרת, אתם לוקחים איתכם אנשים שהולכים לרוץ איתכם את כל המרתון הזה. עכשיו, זה עוד פעם, בחברה הפרטית זה הרבה יותר מועצם, כי הם אסלי שותפים שלכם בהחזקות ברמות כאלה ואחרות, וזה לא משנה, גם אם יש לך את השליטה, אתה לא רוצה להרגיז את השותפים שלך.
פה אני יכול להגיד משהו אחר. אנחנו עוד לפני שהנפקנו את החברה לבורסה, 10 שנים לפני כן, התנהלנו כמו חברה בורסאית. זאת אומרת, הכנסנו דירקטורים לחברה שהם לא היו שותפים בכלל. זאת אומרת, היה לנו ישיבות דירקטוריון עם דירקטורים חיצוניים.
סוג של ה-advisory board כזה.
משהו כזה, אבל זה היה... ההבדל בין הדירקטוריון שהיה בחברה הפרטית לבין הדירקטוריון שהיה אחר כך בחברה הציבורית, זה רק השפה, אבל זה התנהל אחד לאחד אותו דבר. חלק מהדירקטורים שהיה לנו כשהחברה הייתה חברה פרטית, הם היו דירקטורים של חברות ציבוריות. זאת אומרת, היה לנו את ה-CFO של אלדין, שהיה דירקטור אצלנו, בחור שעזר לנו ברמות. הוא לא היה שותף בחברה בכלל, כן? הוא קיבל משכורת כדירקטור, הוא היה מגיע פעם בשבועיים, היה לנו ישיבות דירקטוריון, עוברים על הכל, זאת אומרת, דירקטוריון זה לא משהו שמסמנים וי כי חייבים לעשות את זה בבורסה, זה אכן כן, אבל היה לנו דירקטוריון עוד לפני שהיה הבורסה. זאת אומרת, חשוב שיהיה לך מבט חיצוני של אנשים מקצועיים, שאומרים לך, תשמע, אתה על הדרך, אתה לא על הדרך, וישאלו את השאלות שאתה לא רואה לנכון, לשאול את עצמך.
אני מסכים, לא יכול להסכים יותר מזה, מכיוון שבסופו של יום כמנכ״ל אתה נמצא כל הזמן בעשייה של החברה, אתה עם הראש בתוך המים, או בכל מקום אחר, איפה שתבחר, איזה מטאפורה שתבחר להעמיד, ואתה צריך לפעמים את החבר'ה שנמצאים לצדך, אבל לא יחד איתך בתוך המים, ואומרים לך, בוא, תעצור רגע, תחשוב שנייה, תיקח ימינה, תיקח שמאלה, בוא, לא חשבנו על כיוון...
או שישאלו רק. בדיוק. פשוט שישאלו את השאלות, מהרגע שמציפים את השאלות, זה נמצא שם.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת אוטומציה מתקדמת לקמפיינים שיווקיים, באימייל, ב-SMS, דפי נחיתה ובאתר. יש לי פטיש קטן, לא נעים. אני מת על אנליטיקות. אני יושב בלילות ובודק כמה אנשים נכנסו לאתר, כמה פתחו את המיילים של רשימת התפוצה. אל תשפטו אותי, אני לא שולט בזה. אתם יודעים שאתמול ב-10 בלילה היו באתר גולשים ממוזמביק ומתאילנד? כן, זה ממש פטיש. בכל אופן, בשביל אנשים כמוני, Active Trail השיקה לאחרונה אפליקציית מובייל שמאפשרת לצפות בנתונים של קמפיין שיווקי אונליין בריל טיים. כמה ניוזלטרים נשלחו וכמה נפתחו, כמה הקלקות בכל רגע נתון, מסקירות כלליות של מגמות ועד דוחות מפורטים לרמת הקליק. הנתונים האלה הם לא רק ברמת הטוב לדעת. אני נעזר בהם כדי לשפר כל הזמן את המיילים לרשימות התפוצה, להבין אילו שמות של פרקים עובדים טוב יותר, אילו כישורים מקבלים יותר הקלקות. לא סתם אומרים שהיום נתונים הם הזהב החדש. מאזיני עושים היסטוריה שיזינו את קוד הקופון עושים 10 באנגלית. עושים באנגלית עם הספרה 10 יזכו ב10% הנחה. activetrail.co.il
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אז כמעט ענית על השאלה של איך מכינים חברה להנפקה, כי אמרת שעשר שנים התנהגתם כמו חברה בורסאית. אבל בכל זאת, אתה לוקח את החברה להנפקה, יש תהליכים, חלקם בוכלטריה, ניירות שצריך למלא ויועצים שצריך לקחת. קח אותנו קצת את הדרך הזאת.
כן, בוא נתחיל. חברה כשניגשת להנפקה, היא צריכה לעבור דיו דיליג'נס, שזה נקרא בעברית גילוי נאות, כן? שהגילוי הנאות יש לו כמה וכמה צירים מרכזיים. אז ציר אחד זה כל הציר המשפטי, זאת אומרת את כל החוזים שיש לחברה הזאת, חוזים החוצה, זאת אומרת מול לקוחות, חוזים פנימה מול ספקים, וחוזים פנימיים, חוזי עבודה עם כל מיני עובדים למיניהם, זה אחד. עוד ציר אחד זה כל הנושא של הציר חשבונאי, זאת אומרת אתה צריך שיהיה לך מערכת הנהלת חשבונות, מסודרת, 5 שנים אחורה, שקופה לגמרי, על ידי משרדי רואי חשבון שסבירים, כן? אתה צריך לעשות גילוי נאות לתחזיות שלך בעתיד, כן? ועל סמך מים מבוססות. זאת אומרת, אתה חושף מי עם הלקוחות, אתה חושף מי עם המוצרים. יש גילוי נאות לטכנולוגיה, זאת אומרת. עכשיו, אם אתה חברה מסודרת, הדיו דיליג'נס, חוץ מכאב ראש, שזה פשוט באים אנשים, פחות או יותר יש דיו דיליג'נס חשבונאי ויש דיו דיליג'נס משפטי, שהמשפטי לרוב סוגר גם את הצד הטכנולוגי. יש עוד דיו דיליג'נס אחד שגיליתי אותו בהפתעה, זאת אומרת, לאחר מכן שהם עושים גם דיו דיליג'נס עליך באופן אישי, זאת אומרת, עליי באופן אישי עשו דיו דיליג'נס, ומסתבר שאני לא שותה נפט ולא אוכל מוסמרים שאני סביר, שזה קצת הפתיע אותי.
זה ממש ציטוט משכונת חיים, הציטוט הזה.
כן. אז אם אתה חברה מסודרת, ואנחנו, כפי שציינתי, שנים לפני ההנפקה, עבדנו עם דירקטור חיצוני, אז הדיו דיליג'נס הוא בסך הכל סבל קל, ואתה עובר אותו, ועשינו את זה יחסית די מהר. זאת אומרת, מהרגע שקיבלנו את ההחלטה, שזה הערוץ שאנחנו רוצים ללכת עליו, גג 6 חודשים כבר היינו מונפקים. זה לא היה, וזה היה גם לא יקר במיוחד. זאת אומרת, לרוב התהליכים האלה מאוד יקרים, הגענו לכל מיני הסדרים. המחיר היקר זה אותם אלה שעושים את הדיו דיליג'נס, כן? שזה רואה חשבון בריטי ומשרד עורכי דין בריטי, אז לרוב הגענו איתם לאיזה שהם הסדרים, שרוב הכסף היה, אם היה ונונפק, אז תקבלו יותר, לא נונפק, תקבלו הרבה פחות, פחות או יותר הגענו איתם להסדרים.
מעניין, מעניין מאוד. טוב, אז בואו נעבור ברשותך לדבר על מוביל טל. מתי הקמתם את החברה? מאיפה בא הרעיון בכלל? שמנו לב שיש לך נטייה לעקוב אחרי חפצים נעים.
לנטר.
אז את האמת, זה לא היה הרבה יותר מאשר לעקוב.
לא, ממש לא. מההתחלה זה היה לנטר. אז בואו נתחיל קצת אחורה, כן? זאת אומרת, אחד מהתכונות שאני זוכר את עצמי מגיל קטן, זה נושא של ידיעת הארץ. זאת אומרת, היה ברור לי שכשאני אגדל, אני אתעסק בידיעת הארץ. זה היה ברור. זאת אומרת, אם זה חייתי ונשמתי מהרגע שנולדתי. זאת אומרת, טיולים, בעלי חיים, היסטוריה וכן הלאה. ומכיוון שנולדתי ככה, אז ברור היה שכשאני משתחרר מהצבא, אני עושה קורס מורה דרך, ומיד אחרי זה הייתי מנהל באחד מחברות הטיולים, ואז הקמתי את חברת הטיולים שלי, שנקרא הר בגיא בזמנו, והיא באמת התפתחה להיות לאחד מהחברות הגדולות בארץ. במסגרת אותה חברה, אחד מהדברים שתמיד היו לנו בעיות, היינו מוצאים 10 אוטובוסים ביום, וכל אוטובוס כזה דורש הרבה מאוד תאומים, אתרים וכן הלאה וכן הלאה. לא ידעתי מה קורה עם האוטובוס, דקה אחרי שהוא יצא, אנחנו מדברים על שנת 79, כן? זה לא כמו שהיום יש לכולם בטלפון, יודעים איפה הם נמצאים. ואז עלה הרעיון, בואו, איך שהתחילו הטלפונים הסלולריים להגיע, כשהיו פחות מ-100,000 טלפונים סלולריים בארץ, היה רעיון לקחת טלפון ציבורי ולשתול אותו בתוך האוטובוס, ואז היה לי קשר עם המדריך, ויכלתי לדעת איכן הוא נמצא, ולתאם לו את האתרים במקביל. לכן החברה הראשונה נקרא מוביל טל, זאת אומרת, טלפון מוביילי, שזה לא היה קיים. ובאמת, עם איזשהו גוף אחר, פיתחנו טלפון ציבורי, עד ששמנו אותו באוטובוס, עד שהתחלנו לנסות, בארץ זה הגיע מ-5,000 טלפונים סלולריים שאיתם התחלנו את כל הפרויקט ל-200,000, ושנה לאחר מזכן זה היה כבר כמה מיליונים, ואז הבנו שכל הרעיון הזה הוא פשוט פספס את הזמן, זאת אומרת, היינו צריכים להתחיל אותו 10 שנים קודם. בנפיט מזה, ראינו שיש לנו קשר עם האוטובוס, ואז ה-GPS'ים היו טיפה יותר זמינים, אמנם הם עלו מחיר מטורף, זאת אומרת, ה-GPS'ים הראשונים שקנינו אותם, הם עלו קרוב ל-500 דולר, לשם השוואה היום הם עולים קצת פחות מ-20 דולר.
אנחנו ראינו פה את דודי ורניק, אני חושב שהוא גם חולק איתך כמה תחביבים, והוא היה מהראשונים שהביאו את גרמין לארץ, והוא סיפר על, אם אני זוכר נכון, על ה-GPS הראשון שהוא קנה, והוא התחייב זה, מדובר על
5,000 דולר, או משהו כזה, כן. אבל לא מדבר על GPS עם איזשהו צג, אני מדבר על הקומפוננט בתור רכיב. אז יש תבין, אז זה באמת, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נחבר, ובאמת היינו הראשונים במדינת ישראל שהביאו מערכת איתור שהיא מבוססת על מקמש סלולרי ועל GPS. מה שקדם לנו זאת הייתה מערכת של איתורן שהייתה DF, זאת אומרת Direct Function, שהמיקום יש אותו במוקד, בתוך הרכב אין לך מושג מה קורה. זאת אומרת, היה למערכת שלנו איזשהו added value, ולאט לאט התנתקנו מהחברת טיולים, ושמנו את כל המאמץ על מובילטל, ומהר מאוד פרצנו. זאת אומרת, למה מהר מאוד פרצנו? לא, אחד, כי הבאנו איזושהי בשורה כלשהי טכנולוגית, ב', כי היינו מספר 2 בשוק. זאת אומרת, השוק עד אז היה תפוס רק על ידי טורן. היינו מספר 2, ובאמת, כל מי שהיה לו כסף להשקיע, דפק על הדלת, ובסופו של דבר מובילטל נמכרה לפלאפון, ולחבורה של, לקבוצה של מוזי ורטיים, יותר מאוחר היא יוחדה, והיום היא חלק מתוך פוינטר, כן? היא יוחדה בצורה כזאת עם פוינטר. אז פוינטר מצד הדוד, הסבתא, בן דוד.
ומה היה המודל של פלאפון? זאת אומרת, זה אנחנו מדברים על איפשהו בתחילת שנות ה-2000?
79, סליחה, 99 החברה הזאת מוזגה לתוך פוינטר, כן? זאת אומרת, היא פעלה מ-96 עד 99. זה היה טווח הפעילות של מובילטל. לאחר שהיא נמכרה, כמה שנים לאחר מכן, אותם שותפים, זאת אומרת, דורון ואורי, שזה הבן שלי, ואני, הקמנו את סטארקום סיסטר. ההבדל העיקרי בין החברה הנוכחית לבין החברה הקודמת, בחברה הקודמת היה לנו מרכז, 24 שעות ביממה, רשת של מתקינים, זאת אומרת, היה לנו את כל...
ביותר חברה תפעולית, פחות טכנולוגית.
היה לנו את שני הדיוויזיות, היה לנו את הדיוויזיה הטכנולוגית ואת הדיוויזיה התפעולית, שהדיוויזיה התפעולית היא שתתה הרבה מאוד attention. כשהקמנו את החברת סטארקום, קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים לעמוד רק מול אופרטורים, זאת אומרת, לא רוצים שיהיה לנו מוקד. עוד החלטה שקיבלנו שאנחנו רוצים לעבוד רק בחול, זאת אומרת, לא רציתי להתקל בעובדים שלי לשעבר במצבים לא נוחים שלכאורה אנחנו מתחרים בהם. וככה זה באמת התחיל, זאת אומרת, הפעילות הראשונה התחילה במוסקווה, אחר כך התחילה פעילות בפנמה, ואז מצאתי את עצמי רץ בעולם במשך כמה שנים טובות, ומקים מוקדים כאלה, ומכשיר אופרטורים כאלה. ולאט לאט, בוא נאמר, בטווח של 3 שנים כבר היינו על כמעט 30 מדינות בעולם, כן, התחלנו לרכוש, להבין את כל התרבויות השונות, התחלנו לרכוש אפילו כמה מילים בכל שפה, מה שעזר לנו לאחר מכן. וזהו, וכל הסיפור, כפי שהזכרתי אותו, רץ עד 2008, אנחנו עדיין נגמור את 2017, שהמוצר העיקרי שלנו זה ההליוס, זה המוצר לרכבים, אבל כבר ב-2016 אנחנו רואים שינוי, זאת אומרת, גם במוצר לרכבים יש לנו יותר מחירות של המוצר של ההייבריד, זאת אומרת, של אותו מוצר שהוא משולב עם תקשורת לוויינית.
כי זה באמת ה-added value הגדול שלו לרשת הסלולרית.
כן, אבל ה-added value שלנו זה באמת התחכום שאנחנו מביאים, כן? תהיה לך את זה בצורה הכי קיצונית, כן? היום ברור שהעולם הולך לקראת IoT, זאת אומרת, כשאתה פוגש כל חברה, IoT זה הסיסמה הראשונה שהיא אומרת לך, תשמע, אני בעתיד, שזה נכון.
חוץ מקרייר שעומדת על הגדר ומחכה עם הפיילוט אצלכם, אתה אומר.
מי?
קרייר, קרייר של הקירור.
לא, עזוב את קרייר, קרייר שים אותו בצד, כן. קרייר זה ייקח עוד הרבה זמן איתה. אבל כשאתה אומר IoT, Internet of Things, זה הרבה מאוד דברים, יש תחת הכותרת הזאת, ויש לא מעט חברות ישראליות שבאות עם רעיונות מדהימים, כן? עכשיו, כשהן אמורות לפתח את המוצר הסופי, הן אמורות לעבור את אותם שלבים ואת אותם יסורים שאנחנו עברנו במשך הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, לחבר מודם סלולרי עם הענן, עם אפליקציה, שיעבוד עם כמה כניסות דיגיטליות, עם כמה כניסות אנלוגיות, וזה סיוט, זה סיוט. כאשר כל הרעיון שלהם הוא רעיון מדהים, כן? אבל הוא רעיון בקטע, מה שהם צריכים זה רק את הקטע קצה.
של החיישן.
של החיישן. Okay. תן דוגמה, יש, אנחנו כרגע בפעילות מדהימה עם חברה ישראלית מנתניה, שהיא פיתחה מוצר שהוא אמור לדגום את הלחות בקרקע ואת המליחות בקרקע. עכשיו, זה מוצר מדהים, כן?
חקלאים?
מה זה חקלאים? זה מוצר שאמור לחסוך במים מצד אחד, זאת אומרת, אם אתה שם את המוצר, אתה יודע כמה להשקות ומתי להשקות, אז החיסכון במים הוא דרמטי, כשאנחנו מדברים על ישראלים. כשאתה עובר לאירופה, זה קצת פחות דרמטי לדבר על מים, אבל עודף מים בענף הגפנים נותן לך יין פחות טוב, כן? פחות מים נותן לך יין גם פחות טוב. אתה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, כן? והם יודעים לתת לכל התחום של הגפנים את הדיוק הזה שהם צריכים אותו, ויש להם ביקוש אדיר, כן? עכשיו, כשהם הלכו לפתח, הם צריכים לפתח את כל המוצר כולו, הפיתוח עצמו עלה להם חון עתק, והם בסוף לא הצליחו ליישם אותו. אז חברות כאלה מגיעות אלינו עם הרעיון, אנחנו לא מוכרים פיתוח, אנחנו התחלנו להם לתת להם מוצר, ובאמת בעוד יומיים אמור לנחות מוצר על השולחן שלהם, שהם מכניסים אותו בתוך הפלסטיקה שלהם, עם הסנסור שלהם, עם היכולות שהם פיתחו, וזה האנליזה שנותנת לחקלאי את הדבר הסופי, כי זה בעצם ה-IP שלהם. זאת אומרת, ה-IP שלהם זה כל הניתוח שהם עושים מכל הנתונים, והם שרפו כמעט שנה וכמה מיליוני דולרים על לפתח את זה.
אז אם יש איזו מסקנה שאני לוקח גם מהפעילות, גם מאיך שהקמתם את סטארקום, וגם מהדוגמה הזאת שנתת, זה החשיבות של הפוקוס. זאת אומרת, אתם החלטתם שאתם הולכים להיות חברה טכנולוגית, ולא חברה טכנולוגית וגם טיפולית, כי זה מאוד מאוד מגרה תמיד לחתוך את הגופים שבדרך, ויאללה, מה הבעיה? נעמיד פה איזה...
לא רק שזה מגרה, בוא נדבר על רווחיות. אם אתה מייצר מוצר, אז עשרות אחוזים בודדים אתה מרוויח. אם אתה מספק שירות, מדובר על מאות אחוזים. זאת אומרת, אני יודע באיזה מחיר אנחנו מוכרים את הטכנולוגיה, בוא נאמר את זה ככה, אני יודע פה על הספק הכי גדול של מערכות איתור כלי רכב, באיזה מחיר הוא קונה את הטכנולוגיה, ובאיזה מחיר אני התקנתי את הטכנולוגיה שלו אצלי ברכב, כן? אז אני יכול להגיד לך שמדובר על אלפי אחוזי רווח, כן? כמובן, לא כל האלפי אחוזי רווח הולכים אליו, אבל...
והוא רווח גולמי, שאנחנו מזכירים שחברות התפעוליות, יש להם בדרך כלל הוציאות תפעוליות מאוד מאוד גדולות, וחשוב לזכור את זה, זאת אומרת, אני לא יודע אם צריך לקחת מפה את את המסקנה או את הלקח של בוא נקים רק חברות פיתוח או רק חברות תפעול, אבל לפני, אם אתם חברה או אם אתם עם כיוון של חברה של פיתוח, תעשו כמה וכמה מחשבות, ואולי תתייעצו גם עם דירקטוריונים, ונחבר את זה אחורה, ועם אנשים עם ידע וניסיון, לפני שאתם קופצים והופכים להיות גם חברת תפעול וגם טכנולוגיה, או גם חברת תפעול שהיא גם שמתעסקת בטכנולוגיה. יש הרבה חברות, אגב, שעשו את המעבר ההפוך, וגם כן נפלו על הפנים עם הדבר הזה.
תראה, המעבר, מה שאתה אומר זה בדיוק נכון, בואו נסחוק את ההיסטוריה, כן? אם ניקח את החברות בארץ, את החברה הכי גדולה שהתחילה באיתור כלי רכב, היא הייתה בהתחלה חברת שירותים. אחר כך היא קנתה את הטכנולוגיה, יותר מוכרי גם אחרי את הטכנולוגיה. זאת אומרת, היא נשארה בפוקוס של חברת שירותים, כן? עכשיו בואו נסתכל עלינו, כן? תמיד קרץ לנו להיכנס לחברה שנותנת שירותים. הזכרתי את קונגרד האלה, הזכרתי גם את החברה הישראלית שעומדת לקבל את המוצר מאיתנו בימים הקרובים. אנחנו נשמח להשקיע בחברות האלה ולהיות חלק מהם, אבל ברור לנו שלא נהיה מהותיים שם. זאת אומרת, שאלה הם חברות שיהיו לגבינו חברות מעניינות, כי הן מתעסקות בטכנולוגיה, ויש לנו יכולת לתת להם added value מעבר ללמכור להם את המוצר. יש לנו גם יכולת לראות מה הם צריכים, ולחדד קצת יותר את השירות, ונשמח אם בעתיד ניכנס בצורה כזאת או אחרת כשותפים.
טוב, בוא נדבר קצת על אבי ארטמן. דיברנו על העסקים, דיברנו על זה, אז למדנו שאתה חובב ידיעת הארץ, ארץ ישראל, טיולים.
כן.
אבל גם למדנו שיש לך לא מעט תחביבים שנכנסים תחת ההגדרה של ספורט אקסטרים.
כן, אז ככה, הספורט האקסטרים הראשון שהתעסקתי איתו, זה היה לפני המון שנים, זה היה מצנחי רחיפה. מי שגרר אותי לשם, זה דמות מאוד ידוע, אסף חפץ, מי שהיה מפכ"ל המשטרה. הוא, כשעזב את המפכ"לות, הוא נכנס לעבוד במובילטל, איתנו ביחד, ואז הוא גרר אותי למצנחי רחיפה. מהמצנחי רחיפה, אחרי כמה שנים, איבדתי עניין, עברתי לטרקטורונים מעופפים, מה שקוראים היום בקעים בטעות, וזה תפס אותי חזק מאוד, עד היום יש לי טרקטורון, ואני פעיל, זאת אומרת, אני מטייל המון, מצלם המון, וכותב לאתר שהזכרת אותו, מבט על, מצד אחד. מצד שני, זה נראה לי טיפה גריאטרי, זאת אומרת, לא היה פה את המתח ואת ה...
זה טיפה איטי, זאת אומרת, נדמה שזה מוגבל באיזושהי מהירות מסוימת.
לא, בוא נאמר.
בגלל שהוא לא כנף קבועה, נדמה שהוא מוגבל במהירות.
לא. הטרקטורון, או המהירות שלו הקבועה ללא אוויר היא 50 קילומטר בשעה. כמובן שלזה אתה מוסיף את האוויר, אם זה רוח גב או רוח אף. אבל זה היתרון שלו, זאת אומרת, האיטיות שלו זה היתרון. אני חולם על מישהו שיפתח מצנח שיאפשר לי לעצור בכלל, כן? זאת אומרת, להגיע מעל אתר מסוים ולעצור או להעיט אותו לרמה של 5 קמ"ש. זה היתרון, זאת אומרת, אתה טס נמוך, אתה טס פתוח, אתה מריח את ריח ההדרים, זה אופנוע אווירי, זה ממש, החוויה היא חוויה חזקה מאוד, אבל היא לא אקסטרימית, זאת אומרת, היא לא מעלה לך את האנדרנלין, חוויה יותר קרובה לגולף, כן? כן. אתה נותנים
או
מכה.
או לטיול רגלי.
או לטיול רגלי רגוע, זאת אומרת, ללא עליות, ללא... ואז חיפשתי משהו אחר, והתחלתי בצניחות חופשיות, שזה נתן לי הזדמנות אדירה, כי הבן שלי הקטן, הוא בדיוק התקבל לקורס מדריכי צניחה בצהל, ואחד מהקורסים שהם עושים במדריכי צניחה בצהל, זה היה צניחה חופשית, ואז היה לי את היכולת לצנוח ביחד עם הבן, עם עידו. זה היה אפילו עוד יותר טוב, כי יצא לנו לטוס לחול, לצ'כיה, כמה פעמים, ולעשות סשנים של 10 ימים של צניחות חופשיות. הוא לאט לאט פרש, ואז אני גם פרשתי. בטיסות עם הטרקטורון, דרך אגב, יצא לי לטוס עם הבן האמצעי שלי, ניר, שאיתו טסנו לא מעט טיסות. ולא הזכרתי את הבן הבכור אורי, שאיתו אני עובד, כן? זאת אומרת, שהוא המעסיק שלי היום. אז ככה שעם אורי אני עובד, ועם ניר אני טס, ועם עידו אני צונח, עם ניר ועידו אני גם צולל. זאת אומרת, זה גם עוד פעילות שאני עושה. חוץ מזה, אני טייס, זאת אומרת, יש לי אולטרלייט מדהים, P-92, אחד מהתוכניות שלכם שאמרתי שראיינתם את דוד אבנר, אז הוא חונה לידי.
אוקיי.
במקרה, זה היה ככה בשבילי הפתעה. וסקיפר כמובן, זאת אומרת, אני גם שט מדי פעם, זאת אומרת,
עשיתי גם... אתה באוויר, בים או ביבשה?
בהחלט.
חוץ מזה שכחנו לציין שאתה מאזין לפודקאסטים מהיותר מכורים. ואפילו היית מעורב בכמה פרויקטים כתחקירן בעבר.
ככותב,
תחקירן, סליחה.
נחמד. אז ככה, אז יש את הפודקאסט המדהים של יובל מלכי, שאתם בין המפיקים שלו, מלחמת העולם השנייה.
כן, זה פודקאסט שהופק עבור החינוכית.
כן, כן. פודקאסט מדהים, אחד מהטובים ביותר בארץ. לדעתי... זה הפודקאסט שישאר כמה שנים טובות, כי אין כל תלמידי התיכון ישמעו את זה. אז היה לי את הזכות להיות בצוות הכותבים עם יובל מלכי, כתבתי שם נדמה לי 4 פרקים. עוד פודקאסט אחד שאני עוזר בעריכה, בהקשבה, זה דברי הימים של אילנה וקסיס. פודקאסט שעובד בעיקר על התקופה המקראית ובעיקר על המזרח הקדום. וחוץ מזה, בהחלט, זאת אומרת, אין אצלי רדיו, אני שומע רק פודקאסים. את הפודקאסים אני שומע בנסיעות, וזו הזדמנות להודות לכם, כי אתם ממלאים לי חלל של כמעט שעתיים ביום של פודקאסים מרתקים, אם זה עושים היסטוריה שלכם, או עושים רפואה, עושים עסקים. הפודקאסט לשיווק גם מרתק, בהחלט. והפודקאסט לתנ"ך שלכם גם מדהים, זאת אומרת, בהחלט על רמה מעולה. אז זה בנסיעות, ויש לי טיסות מאוד ארוכות, שבאותן טיסות אני טורף פרקים של פודקאסים שלכם.
אבל מה שאני מקווה, אבל שאתה לא עושה את זה, כשאתה טס בטרקטורון אוויר ובזה, כי
לא, במטוס
אין לנו אחריות, כן. אנחנו מגבילים את האחריות רק להזנה, לא מעבר לזה. אז אנחנו מתקרבים לסיום. יש עוד נושאים שהיית רוצה לדבר עליהם, לספר עליהם מעברך או מ... או מהדברים שאתה מעורב בהם ופעיל?
כמה דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם. אז קודם כל, המוצר אחד לא דיברנו, זה על המוצר שנקרא WatchLock, שהוא סיפור בפני עצמו מדהים. אז הסיפור מתחיל מזה שכשפיתחנו את הטטיס, את אותו מוצר למחולות, חלק מהלקוחות שלנו הגיע בבקשה, אמר, שמע, יש לי בעיה שאני צריך לנטר את המחולה, כן, מצד אחד, מצד שני, אני לא יכול לפתוח את הדלת, כי המחולה היא בטרנזיט. מה זה מחולה בטרנזיט? זאת אומרת, מחולה שמגיעה לנמל בטנזניה, אבל היא צריכה לצאת מהצד השני של טנזניה לכיוון קניה. אז כל עוד שהיא בטנזניה, אסור לפתוח אותה, כי היא לא שייכת למכס בטנזניה, ומי שיפתח אותה זה רק המכס בקניה, כשהיא תעבור בגבול. אבל כמו שאנחנו מכירים, חלק מהצרות האלה הם רק ברמת ההצרות, ואיך שהמחולה נכנסת, היא נפתחת, ואותה סחורה נמחרת ללא מכס, זה מה שנקרא ייבוא מקביל ללא מס, כן? אנחנו מכירים חלק מהחנויות האלה בחיפה. ואז אמרתי לו, תן לנו כמה ימים לחשוב, ואז הלכנו ופיתחנו את המנעול הזה ביחד עם מולטילוק, מנעול שפשוט נועל את המחולה מבחוץ, וברגע שהיא נפתחת, אז אנחנו מקבלים התראה ואין צורך לפתוח את הדלת. אז זה נועד לאיזושהי נישה קטנטנה, השקנו את המנעול הזה בתערוכה עולמית למוצרי אבטחה, איפסק בברמינהיים, ובערב הראשון של התערוכה אתה מגיש מועמדות לכל מיני, אם זה המוצר היפה ביותר, או המוצר האינוביישן ביותר וכן הלאה, הגשנו את זה כמוצר אינוביישן, וזכינו מקום ראשון. כשזכינו מקום ראשון, הביקוש היה מדהים, זאת אומרת, תוך שנה מכרנו 25,000 מנעולים, שזה היה...
עוד פעם, מי הקהל שלך בהקשר הזה? המפעילים? כי זה נראה לי עוד פעם עוד איזה שהיא...
זהו, זה נשמע על פניו, שפיתחנו לנישה קטנטנה, אבל מסתבר שהשוק לזה הוא עצום, כן? זאת אומרת, החל ממפעילים שנתנו את השירותים, לקסטום דיפרטמנט, לשירותי המכס, לנטר להם את המחולות מצד אחד לצד אחר. אני יכול להגיד לך היום, שמחולות שמגיעות לאוקראינה, מכיוון רוסיה, אם יש עליהם את המנעול, הן נכנסות ללא שום בדיקות, אם אין עליהם את המנעול, הן נבדקות. דוגמה אחת. מנעולים כאלה נרכשו לסגור מחלי מים על בתים בסינגפור. כי פעם אחת מישהו פתח את אחד מהמחלי מים האלה והרעיל. חלק מהאנשים. מעברי מים, זאת אומרת, המנעול הזה משמש להמון המון המון דוגמאות. אז התחלנו עם מנעול אחד, עם מולטילוק, אחר כך המשכנו לגרסה שנייה, הגרסה שיש אותה היום, היא הגרסה של ה-WatchLock Pro, שהוא יותר מתקדם, עם סוללה יותר גדולה. דוגמה לטעויות בפיתוח, אין לך מושג לאיזה טווח סוללה אתה צריך. כל המוצר היה חדשני, כל הקונספט היה מהפכני, אתה לא יודע מה השוק צריך, רק אחרי שאתה זורק את זה לשוק, אתה יודע בעצם מה השוק צריך, ובאמת אנחנו כרגע נערכים לגרסה הבאה שלו, שהוא יהיה עם תוחלת חיי סוללה יותר גבוהים, והרבה הרבה יותר גמיש, עם הרבה הרבה יותר אפליקציות. אז זה המוצר עצמו שנקרא WatchLock.
אגב, יכולה להיות אפליקציה מאוד מעניינת שאתה מדבר על זה עכשיו, אני יצא להסתובב קצת בארצות הברית עם אוכלוסיית הריטיילרים, סליחה, הרילייטורים, אותם מתווכי נדלן, והנוהג שם זה להשאיר את המפתחות של הבית שעומד למחירה, גם אם גרים בו, מחוץ לדלת, במין כזה מנעול כזה, יש שם מערכות שקורות סופרה, זאת אומרת, חלק זה כבר פתור בצורה אלקטרונית, אבל חלק זה פשוט כמו מין מנעול שמכיל את המפתחות בפנים. הסוכן נדלן יודע את הקוד של המנעול הספציפי, לוחץ את הקוד, והנוהג הוא להשאיר כרטיס ביקור על דלפק, כלשהו דלפק של המטבח בדרך כלל, של אותו סוכן נדלן. תשמע, זה יכול להיות כיוון ששווה לכם לבדוק.
בהחלט, כן. זאת אומרת, יש לא מעט כיוונים שברור לנו שהמוצר הזה הולך להיות מוצר להיט ואפליקציות אליו הן עצומות. עוד דוגמה אחת למשהו שנכנסנו זה במה קורה בעתיד, הרי אנחנו בתחום הרכב, כן? הרי ברור שעולם הרכבים בעוד 10 שנים, עוד 5 שנים, לא יהיה דומה למה שאנחנו רואים היום.
בהחלט. כן?
החל מהמעבר מרכבים עם מנוע בעירה פנימי לרכבים חשמליים, והקפיצה היותר גדולה והיותר דרמטית זה כמובן הרכבים האוטונומיים. יש כמה דרגות של אוטונומיה, כפי שאתה מכיר, 5 דרגות, 5 זה פול אוטונומי. היום טסלה כבר יצאה עם דרגה 3, כן. היא כבר נמצאת בשביל.
אז יש להם למעשה יכולות של דרגה 4, אבל הם לא נכון, נותנים אותם.
נכון, לא רציתי
להיכנס. חשוב להבין, אולי ניתן לי כמה מילים, בכל זאת, כדי שלא חשב שאנחנו מדברים סינית, דרגה 5 זה למעשה רכב בלי
פול
דפשות.
פול אוטונומי לגמרי. כן.
ואין גם, אין גם דפשות.
לא, אין כלום, אתה כן. נכנס, יש לך כיסא, יכול להיות שיהיה לך מסך טלוויזיה אם תרצה, אתה לא אמור להגיד לו לאן אתה נוסע, הוא אמור לדעת את זה מהטלפון שלך, מהאוטלוק שלך, לאן אתה אמור להגיע. הוא אמור להגיע 38 שניות לפני שאתה צריך אותו, להביא אותך ליד, ובזה זה נגמר. דרגה 4 זה אותו דבר כמו דרגה 5, רק הוא מוגבל לאזום סיום. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את אותם דברים כמו דרגה 5, אבל רק בתל אביב, או רק מתל אביב לאלת וכן הלאה. דרגה 3 זה כבר משהו אחר לגמרי. אבל מה שאני רוצה להגיד, הרי ברור שעולם הרכבים הזה מעמיד לנו אתגרים אחרים לגמרי ממה שאנחנו נמצאים היום. ואנחנו לשם חותרים, זאת אומרת, כבר נכנסנו לקשר מאוד חזק עם יצרן, אמנם אופנועים חשמלי, שאנחנו מתחברים למעבד שלו, הוא יכניס את זה בתהליך הייצור, על פס הייצור, את הטכנולוגיה שלנו, היא תצא לשוק כבר ב-2019, זאת אומרת, זה יהיה פעם ראשונה שיהיה מערכת שלנו שמותקנת on board, זאת אומרת, במפעל עצמו, ולשם אנחנו גם מכוונים, שזה כמובן מעמיד דרישות שלא קיימות היום, זאת אומרת, שאני לא צריך להתמודד איתם, ועכשיו אנחנו מתחילים להתמודד איתם. אז בוא נאמר, העולם העתידי שלנו הוא די מסיר, החל עם זה מגרסאות חדשות של אותו מנעול, החל מגרסאות חדשות של אותה טכנולוגיה לרכב הישנה, עבור לכל משפחת הקיילוסים שדיברתי עליה, אותה משפחה של ניטור סחורות במעבר, היום הגדולים ביותר בעולם נכנסים לעולם ה-IoT, והמוצר הראשון שהם צורכים זה את המוצר הזה. אז מכיוון שהדברים לא פורסמו בבורסה, אני לא יכול להגיד את שם החברה, אבל אני יכול להגיד שחברה אירופאית, טכנולוגית, מהגדולות ביותר בעולם, אם לא הגדולה ביותר, עומדת להשיק מוצר שלה, תחת מיתוק שלו, שהוא בעצם מוצר שלנו, שזה אותו קיילוס, עם יכולות של לדעת את הטמפרטורה, שוק סנסור, לייט דידקטור, בעתיד יהיה לזה חיבור בלוטוס, ואז עם זה אתה יכול לנטר הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הכניסה של הגדולות ל-IoT, אנחנו מקווים להיות חלק מאותה הכניסה, ולשם אנחנו מכוונים, זאת אומרת, מתחברים לכל הגדולים. זאת אומרת, אם תשאל אותי היום, אין ספק שסטארקום בעוד 5 שנים לא תהיה דומה. עכשיו, בדרך לשם יש את כל האתגרים ואת כל הסיכונים. זאת אומרת, היה לנו כבר מוצרים שפיתחנו, או שהם היו מאוחרים לשוק, או שהם היו מוקדמים לשוק.
דיברנו לפני רגע על הטלפון הציבורי באוטובוס, זה נשמע.
דוגמה אחת. היה לנו עוד מוצר אחד, רמבו, שפיתחנו אותו לאיתור בני אדם, עם יכולות דיבור, עם יכולות של טלפון, רק הוא הגיע מאוחר, וגם שם אתה מבזבז כסף וזמן ואנרגיה. בוא נאמר, בממוצע כנראה אנחנו פוגעים טוב, כי עובדה שאנחנו מתקדמים, ו-2017 תיגמר טוב, 2018 הולכת להיות באמת מבטיחה.
טוב, אז אנחנו מסיימים את השיחה המרתקת הזאת, ואני רוצה להודות לך. אני מזכיר שאתר הבית שלנו זה ranlevy.com. אני קורא לכולם להירשם לרשימת התפוצה, זה פשוט הכי נוח לקבל ככה פודקאסטים ועדכונים, ועוד כל מיני חומרים שאנחנו מוצאים, פשוט במייל. יש אפשרות גם להתחבר לקבוצת הוואטסאפ שלנו, לטלפון 050-393-9755. פשוט צריך לשלוח הודעה לטלפון הזה, ואנחנו דואגים לחבר אתכם. כמובן אפשר לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו, דף של עושים היסטוריה, ומי שמשתמש באנדרואיד יכול תמיד להיעזר באפליקציית עושים היסטוריה שאפשר להוריד מהחנות מהגוגל פליי. תודה רבה, ואני מקווה שאני לא אצטרך למלא את מקומו של גיל בזמן הקרוב, אבל אם כן, לי היה כיף גדול.
תודה רבה.